הכלל הוא פרט וכלל, כי אתה דן אלא כאין הפרט. אומר הנזיר, מה זה כאין הפרט? כאין הפרט זה משהו שיש לו דמיון מסוים על הפרט. דמיון יחסית קלוש. זאת אומרת, כלל ופרט וכלל זה דמיון של צד אחד. במינוח של הגמרא יש דמיון בצד אחד, דמיון בשני צדדים ודמיון בשלושה צדדים. אז כלל ופרט וכלל זה דמיון של צד אחד. דמיון של צד אחד זה דמיון באיזשהו אספקט זה דומה לפרט. אני לא אומר שזה דמיון מושלם, אבל זה דמיון באיזשהו אספקט. זה כלל ופרט וכלל. כלל ופרט זה דמיון של שני צדדים.
כלל
פרט? כן.
מה
אנחנו אומרת?
מה? מה
הגדרה
של
המידה?
כלל פרט?
מה עושים שלו? אין לך, אין מה שבפרט. אלא מה שבפרט, ולא כאין הפרט. זה יותר קרוב לפרט. ובנייניו וממצינו, זה בעצם איזשהו דמיון בשלושה צדדים. בין שני דברים, וכבר הבאנו אותו סוד דחולין, ששלושה צדדים הכוונה על כל הצדדים. זאת אומרת, פשוט זהות. דמיון מושלם, לא יהיה הבדל בכלל. כשאומר הנזיר, בואו נתרגם את זה. אם ניקח את החלוקה הלוגית לסוגים, מינים ופרטים, עם העץ הזה עם שלוש רמות, יש סוג, מתחלק לכמה מינים, מתחלק לכמה פרטים. אז יכולות להיות באמת שלוש רמות של דמיון בין שני פרטים. יכולים להיות שני פרטים ששייכים לאותו סוג, אבל הם לא מאותו מין. זה דמיון שהוא בצד אחד. הם שייכים לאותו סוג. דמיון קלוש, זאת אומרת, שייכים, יש ביניהם משהו משותף, הם שייכים לאותו סוג, אבל הם מינים שונים של אותו סוג. כן, נגיד אדם ופרה. אז אדם זה שייך למין המדבר, ופרה שייכת למין החי, הסוג הכולל, נגיד, אולי, לא, החיה, והסוג זה החי, אתה יודע?
המין זה הפרט, והסוג זה הדבר יותר כולל?
כן, כן, הסוג זה הכולל ביותר, המין זה כאילו הפרט ביחס לסוג, אבל הוא בסוג מתחלק לפרטים.
אז סוג זה, הם שייכים אותו סוג?
סוג זה הסבא של הפרט, לא האבא של הפרט. המין זה האבא של הפרט.
אז הם שייכים אותו סוג, אבל
לא... ולא לאותו מין, בדיוק. הם חברים במינים שונים של אותו סוג. זה נקרא דמיון של צד אחד. לדעתי, התאפסתם הפריקה, אני צריך לבדוק אותה טוב בגמרא. כן. זה נקרא דמיון של צד אחד. למה באמת זה מתקבל בכלל ופרט וכלל? בגלל שכלל ופרט זה השוואה בין שני פרטים ששייכים לאותו מין, שזה דמיון של שני צדדים, נכון? כי שני דברים משותפים לנו, גם הסוג וגם המין. אז יש לנו שני דברים משותפים, אנחנו גם שייכים לאותו סוג וגם שייכים לאותו מין. אז זה דמיון בין שני צדדים. עכשיו, כלל ופרט הוא כלל, זה פעמיים כלל ופרט, או פעם אחת כלל ופרט, פעם אחת פרט וכלל, שלא נכנסנו כל כך להבדל ביניהם, כרגע לא משנה לענייננו. אבל שניהם זה למעשה הכללה למין. כלל ופרט זה הכללה למין אחד, ופרט וכלל זה הכללה למין השני. כלל ופרט וכלל זה בעצם אומר לך, קח את הפרט, תמצא מישהו שדומה לו ששייך איתו לאותו מין במובן אחד, מישהו שדומה למין אחר ששייך לאותו דבר, ותכליל את שני המינים האלה, תמצא מה משותף ביניהם לסוג. ולכן, בכלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כאין הפרט. כי אתה מגיע לדמיון, ההכללה היא יותר רחבה, דמיון המדרש הוא קלוש יותר. למה? כי זה נכון גם להכללה לסוג הזה, זה נכון גם להכללה לסוג הזה, המשותף למין הזה, סליחה, ולמין הזה. מה משותף לשני המינים? זה הסוג. בגלל שאני...
לא?
לא. כי זה לקחת... זה לא רמות דמיון בין שני פרטים, זה לקחת פרט נתון, ולהסיק ממנו מסקנות על כל הפרטים שנכנסים במעגל הרלוונטי סביבו. עכשיו, כלל ופרט וכלל זה מעגל הרבה יותר רחב שמותר לי להסיק את המסקנות מהפרט הזה. מותר לי להסיק את המסקנות גם אל כל החברים של המין א' וגם אל כל החברים של המין ב', כל אחד מהם לחוד דומה לו בשני צדדים. אבל אם תסתכל על החבורה כולה, מה שמשותף לה זה רק צד אחד, שזה הסוג המשותף של שני המינים. אז בעצם למה אני מכליל? אני מכליל מהפרט אל כל החברים שבסוג שלו, לא שבמין שלו. אני עובר דרך שתי הכללות אל מינים שונים. אבל משני המינים אני ממשיך הלאה להכליל אל סוג. ולכן באמת הכלל בידינו הוא שאם שני הכללים הם אותו דבר, אין את מידת כלל ופרט וכלל. כי אי אפשר להכליל, אתה צריך לקחת שני מינים שונים ולבנות מהם סוג, אבל אם שני המינים הם אותו מין, אתה לא יכול לבנות מהם סוג. נכון? לכן בעצם כלל ופרט וכלל זה הכללה כפולה שמובילה אותי בעצם למעגל רחב מאוד, וממילא הדמיון הנדרש הוא דמיון קלוש.
ולמה לסוג מספיק
לדמיון אחד? כי סוג זה מה שנקרא דמיון אחד, שאני באותו סוג כמו ההוא. למשל, המשותף ביני לבינך זה ששנינו בעלי חיים ושנינו גם מדברים. אבל המשותף ביני לבין פרה זה רק ששנינו בעלי חיים. אז הדמיון קלוש יותר בינינו לעומת ביני לבין הפרה לעומת ביני לבינך. נבין? זה מה שנקרא אלא כאין הפרה. וכאן זה שני צדדים, זה דמיון יותר הרמטי, יש שני דברים שדומים בינינו. גם שאנחנו מדברים וגם שאנחנו בעלי חיים. אתה יודע, ביני לבינה יש רק דמיון בצד אחד, רק זה שאנחנו בעלי חיים. אתה יודע? אז לכן, בעצם כלל ופרט וכלל, מורכב מפעמיים הכללה מפרט לכלל, ולהכליל את שני הכללים האלה לעוד כלל יותר גבוה, אחרי שמסתכלים על כל העסק הזה, אז למעשה מה שצריך, זה רק דמיון לסוג, לא למינים. נכון? שעברתי דרך שני דמיונות של שני צדדים. אבל בסופו של דבר מה שנדרש, מותר לי להסיק את המסקנות מהפרט הזה לכל פרט אחר ששייך לסוג שלו. הדרך להגיע לזה זה לעבור דרך המינים, שני המינים, אבל בעצם המסקנה מותרת להיות מוסקת על כל דבר ששייך לסוג. ולכן זה דמיון של צד אחד, כלל ופרט וכלל. ומה זאת כלל ופרט, או פרט וכלל, זה דמיון של שני צדדים. זה דמיון יותר, זה דמיון של שני פרטים ששייכים לאותו מין ולאותו סוג. לכן זה שני צדדים. יש להם שני דברים משותפים, הם גם מאותו מין והם גם מאותו סוג.
זה הכלל ופרט ופרט וכלל לשם אותו דין?
לצורך הדיון שלנו כרגע, כן. זה לא בדיוק.
כי זה שמעת שיש לו שלוש
צדדים? רגע, עכשיו שלושה צדדים, זה בעצם מה מצינו.
כשרק פרט.
זה בדיוק. זה לקחת שני פרטים, ששניהם שייכים לאותו מין ולאותו סוג, אבל הדמיון הוא רק בין שניהם. זה גם לא נכון לכל החברים של המין אפילו, המשותף. אלא הדמיון הוא רק לשניהם. למה? כי ביניהם יש כבר שלושה צדדים שווים. הם גם אותו סוג, הם גם אותו מין, והם גם ספציפית ביניהם שווים, כי כל השאר ששייכים לאותו סוג ולאותו מין, אני לא אוכל לעשות את האנלוגיה אליהם. בסדר? זאת אנלוגיה מושלמת. זאת אומרת, פה צריכים להיות שני דברים שהם שווים זה לזה בכל התכונות. זה מה שנקרא, זה מה שצריך לעשות בחולין אמר, ששלושה צדדים, הכוונה גם חמישה צדדים. זאת אומרת, שלא יהיה בכלל
לזה. זה רק שלוש.
מה?
כי כשאתה מדבר על כל הצדדים שווים, אני לא אומר לזהות ביניהם.
זהות ברמה הנדרשת, כשאתה בא לתרגם את זה למטה זה תמיד קשה. זאת אומרת, השאלה מה נקרא דמיון אחד, מה נקרא שני דמיון. כשתבוא לחמת את זה, זה עתק בעייתי. אבל לפחות להסביר את הסכמה, למה זה נקרא צד אחד, שניים ושלושה, נדמה לי שזה הסבר מבריק, בעיניי זה ממש מבריק. זאת אומרת, אחרת קשה פשוט להבין את כל המינוחים האלה. מה זה שם כבר לעניין?
בכלל ופרט, אין לך למה של הפרט, נכון?
מה, בכלל ופרט? כן.
אבל בכל אופן יש איזו הכללה קטנה, נכון?
נכון, למין. זה מסתיקה שני צדדים.
אם נגיד יש, אז עושים כלי מתכות, אני יודע מה, עושים משהו.
עכשיו, אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו, בהתחלה הצגנו מחלוקת ראשונים בשאלה אם אנלוגיה עוברת דרך אינדוקציה, נכון? מה? הזכרתי את זה ממני בפעם הקודמת או שלא?
אני זוכר שאלה משהו.
אם יש שני פרטים שאני עושה אנלוגיה ביניהם, כן? עכשיו השאלה היא, אם, אני אומר שאם השולחן הזה הוא מרובע, כן מרובע, לצורך הדיון. זה איזושהי אנלוגיה ומגיע למסקנה. איך עשיתי את האנלוגיה הזאת? האם עשיתי את האנלוגיה הזאת על ידי הסתכלות על השולחן הזה, זה ההבנה שהמרובעות שלו נובעת מאותו שולחן. בעצם זה נכון לכל שולחן שהוא מרובע, ומנעילה, עוד שנייה אחת, ומנעילה זה נכון גם לשולחן שיושב בחדר השני.
זה אנלוגיה. מטבוע בהגדרה שלו.
לא, לא. ההערה הזאת תשאיר אותה בינתיים אותה, היום אנחנו נדבר עליה בדיוק. אבל הלך המחשבה הרגיל של אנלוגיה בעצם אומר, תראו, אם סוקרטס הוא בן תמותה, אז גם יעקב אבינו הוא בן תמותה. למה? בדיוק. למה? כי היותו של סוקרטס בן תמותה זה לא ייחודי לסוקרטס, זה נובע מזה שהוא בן אדם. וכיוון שכך, אז גם יעקב אבינו הוא בן אדם ולכן גם הוא בן תמותה. אתם מבינים שהאנלוגיה כזאת מבוססת בתוכה על אינדוקציה. כי אני בעצם עשיתי אינדוקציה לכל בני האדם, מהפרט אל הכלל, ואחרי זה עשיתי עוד דדוקציה, ירידה חזרה לפרט אחד שמרכיב את הכלל של בני האדם, שזה יעקב.
שיטה שנייה בראשונים
אומרת, מה?
בראשונים?
כן.
מה מינוחים אבל?
שאלה אם בניין אב זה בממצינו או לא, אנחנו הזמנו על זה פה. אז השיטה השנייה בראשונים בעצם, זה שהאנלוגיה עובדת באופן ישיר. זאת אומרת, אני מסיג מיעקב לסוקרטס, ולמה? אני אסביר למה. כי בעצם, איך אני עושה את האינדוקציה? איך עושים אינדוקציה? בדיוק הפוך, הרבה אנלוגיות. זאת אומרת, איך אני יודע שכל בני אדם הם בני תמותה, ובאמת היותו של סוקרטס בן תמותה נובע מהיותו בן אדם? הרי כיוון שאני יודע שסוקרטס דומה ליעקב אבינו, הנה תראה, גם הוא בן תמותה וגם הוא בן... אז מכל האנלוגיות האלה אני יוצא אינדוקציה. אז מה היסודי? היסודי הוא אנלוגיה ולא אינדוקציה, נכון?
איך אפשר להחליל לפי זה?
או, אז עכשיו, רגע, לא, לא. שנייה, שנייה. אז בעצם כך ראינו את מחלוקת הראשונים. אחרי זה אמרנו שנדמה לי שאני מרגיש איזשהו ששניהם צודקים במובן זה, א', שיכול להיות שבאמת אי אפשר להפריד את שני המנגנונים האלה, זה הפרדה מלאכותית שלנו, אנלוגיה ואינדוקציה, אבל מעבר לזה, שישנם מקרים שבהם האנלוגיה פועלת כך, וישנם מקרים שבהם פועלת כך, זאת אומרת, יש לנו שתי צורות שבהם אנחנו עושים אנלוגיות. אה?
יש אינדוקציה בלי אנלוגיה?
כן, ויש מצב שיש אנלוגיה בלי אינדוקציה גם. יש איזשהן אינטואיציות שאתה לא יכול לנסח לעצמך מה באמת דומה בשני הדברים. אבל נדמה לי שזה שאם זה נכון לזה, אז יהיה נכון גם לזה.
זה לא קשור לאינדוקציה.
ואז זה לא יהיה קשור לאינדוקציה, זה מעבר ישיר מפרט אל פרט. לא דרך איזושהי תכונה משותפת לשם, אני לא יודע לנסח את התכונה, אבל אני איכשהו מרגיש שהם דומים זה לזה. אז זה כנראה איזושהי אנלוגיה שאני עושה ישירות בין שני הדברים, בלי לעבור דרך אינדוקציה. עכשיו, בואו נחזור אלינו. נדמה לי שכאן אנחנו מוצאים בדיוק את התשובה איפה יהיה זה ואיפה יהיה זה. כשהדמיון הוא בשלושה צדדים,
אנלוגיה לא דרך אינדוקציה.
בדיוק. אז זאת אנלוגיה שהיא לא דרך אינדוקציה, כי הרי דרך אינדוקציה אתה תמיד עובר למין. אבל אם אתה עושה אנלוגיה בין שני פרטים, והיא לא נכונה למין שכולל את שניהם, אז מה אתה עושה? אתה עושה בעצם אנלוגיה בין שני הפרטים שלא נכונה למין שעוטף את שניהם. אז במילים אחרות אתה עובר ישר מפרט לפרט, לא דרך המין. זה בדיוק אנלוגיה שהיא לא דרך אינדוקציה.
במחלוקת השונים, בעניין הזה, במה מצינו, זה על זה, במקרה הזה, לא? המחלוקת של
האינדוקציה. לא, לא, הראשונים ההם לא יקבלו את זה. הם כל אחד כנראה תופס את עמדתו בצורה כוללת. אז הנזיר מציע שיטה שלישית. הנזיר, אני את כל זה זוכר בנזיר, הוא לא אומר מזה שום דבר כמעט. אבל נדמה לי, לא, אני באמת חושב שהוא מתכוון לזה, זה לא, אני לא חושב שזה המצאה. רק אם נוברים טוב בהערות ובדברים שהוא אומר, וזה, זאת התמונה שמתקבלת, ונדמה לי שזו תמונה פשוט מבריקה, זה באמת, זה אינטרפרטציה מדהימה לדעתי, למבנה הלוגי של המידות. אני חושב שזה ממש, זה פענוח מדהים לדעתי. אז יש פה תפיסה כוללת מדהימה של המידות. אז
המידה השלישית, איזה מידה זה השלושה?
אני לא, זה הוא לא כותב, אבל נדמה לי שזה צריך להיות במה נתינו.
במה נתינו?
פחות בניסוח שלי זה
במה נתינו. מה יגידו הראשונים שאומרים שזה דרך אינדוקציה?
הם יגידו שגם שם זה פה דרך אינדוקציה, אתה לא יודע לנסח את זה. זה שאתה לא יודע לנסח את התכונה המשותפת לשניהם בצורה של מין כולל זה לא משנה, ישנו דבר כזה. אתה לא יודע לנסח את זה, בסדר? כל דבר אנחנו יודעים לנסח. ואתה איזשהו מרגיש פה תכונה כוללת, וזה הרבה היגיון. אתה רואה דמיון בין שני פרטים. לא תמיד אתה יודע לנסח את מה שאתה רואה, אבל אתה בעצם רואה פה משהו כללי יותר. תראה פה עוד חפץ שיש לו את התכונה הזאת, גם שם תרגיש שהוא שייך לחבורה הזאת. אתה לא יודע לנסח.
נראה לי יותר הגיוני.
אוקיי, בסדר, אני לא נכנס כרגע לפשוט את ה... אבל נדמה לי שזאת האינטרפרטציה שהוא מציע. ואז אתם מבינים שבעצם זה בדיוק מוביל אותנו אל הסוגים ואל המינים. כי ברגע שאני עובר מפרט לפרט של שניהם שייכים לאותו מין ולאותו סוג, אבל בעצם זה לא נכון לכל המין, ובטח שלא לכל הסוג, אז פה מאוד מתבקש לומר שהאנלוגיה לא עוברת דרך הכללה, אלא יצא מפרט לפרט.
או שזה מכלל מצומצם.
בסדר, אז לכן הבאתי את תוספות בחולין שאומר שכאשר אני רוצה דמיון בשלושה צדדים, הכוונה בכל הצדדים. או במילים אחרות שיש רק שני פרטים כאלה, אין כלל נוסף.
או אם יש שלישי, אז גם זה
לא... זה כבר לא מין.
או שעושים משתיים כלל.
מה?
או שנמצאו משתיים כלל. זאת אומרת, כי אני עושה כל מיני הטלבות, אני כל...
בסדר, אתה יכול תמיד ליצור... אתה יכול ליצור תמיד משניים כלל, אבל אין לזה שום משמעות, רק השניים האלה. הדמיון ביניהם הוא דמיון פרטי. אפשר לקרוא לזה הכללה לקבוצה בת שני איברים. בסדר, אבל זה מהותית, זה בעצם אנלוגיה, אז לכן תוספות גם דורש שלא יהיו רק שלושה צדדים, אלא אם יש עוד צדדים, אז כולם צריכים להיות שווים. כי פה אני לא עובר דרך כלל, זה כל הנקודה. אני עושה את המעבר מהפרט על הפרט ישר. וזה הדמיון של שלושה צדדים. זאת אומרת, את הדמיון של שני צדדים, בוודאי ובוודאי של צד אחד, זה דמיון שעובר דרך הכללה. פעם אחת הכללה למין, פעם אחת הכללה כפולה לשני מינים ומהם אל הסוג. ושם ברור שהדמיון עובר דרך הכללה. זה בעצם התמונה, התמונה נפלאה, אני חושב שזה פשוט אני מפסק להתפעל מזה.
אז זוכרים, אנלוגיה בלי שום אינדוקציה, זה הנקודה פה?
כן. כל הדברים האלה נראים שקוראים את הגמרות, צד אחד, שני צדדים, צד אחד, שלושה צדדים, מה זה קשור? אתה לוקח כמה תכונות, טוב, זה דומה בתכונה אחת, זה בשתיים וזה בשלוש. אין פרשנויות, אין, לא מתעסקים עם זה. אין פרשנויות, אף אחד לא מתעסק עם זה, מי שאני מכיר את זה, לא מתעסקים עם זה בכלל. אף אחד לא מבין את הדברים האלה. ראשונים אף פעם לא נותנים הגדרות, אתה אף פעם לא יכול לדעת. אתה לא יכול, בתוך הראשונים אני יכול להכניס דברים כאלה, כמו שהוא אומר, אבל אף אחד לא אומר את זה. אין התייחסות למתודולוגיה הרי באחרונים, אף פעם, זה מאפיין מהותי. המחקר זה שאלה אחרת, נדמה לי שגם שם לא יגיעו לדבר כזה לדעתי.
לא נזיר לב?
אין כמה אנשים מספיק מוצלחים בשביל להגיד דבר כזה, אני חושב. טוב, אני מאוד מתפעל מזה, זה ממש, כל המידות האלה, זה מין זן כזה, מין כללים, אתה לא יודע בכלל מה המשמעות, זה מציג לך מבנה בנוי לתלפיות של המידות האלה, זה יופי, זה פשוט, סוגים, מינים,
פלטים. זה נשמע נורא, כאילו, לא בגלל שגם אנחנו מכירים, זה נורא...
זה איזשהו ניסיון לסדר את הלוגיקה שאנחנו מכירים. אם לא היינו מכירים אותה, גם התורה לא הייתה יכולה לתת לנו אותה. התורה יכולה רק לתת לך לגיטימציה לדברים שאתה יודע להשתמש.
כללים שהם תקפים רק בהקשר של תורה.
זה מערכת אקסיומטית, זה נתנו הקדמה פה כשהתחלנו, כן. זה הרמב"ם והרלב"ד. תופסים את ה-13 מידות, באמת שהן לא לוגיות, באמת שהן כללים שתקפים, הם כאילו כמו קוד שרירותי. אני מסכם איתך על איזשהו קוד שרירותי שתפענח איתו את הפסדרות שלי, אין שום משמעות לקוד עצמו. אין לו משמעות.
מה הבעיה לקבל את
זה? אין בעיה, הוא טוען שזה לא נכון, ואני מאמין גם כן שזה לא נכון. כי אם זה היה נכון, אז לא היה טעם לכל הכללים שעושים בתוך ג' מידות, וזה לא... טוב, דיברנו על זה קצת, אבל זה לא... לדעתי זה לא סביר ש...
ואתה נעבור מידה מידה, זה כל מידה איזשהו... יש לה איזה
קללוגיה? זה איזשהו הליך חשיבה, מה זה קללוגיה? היום לוגיקה נתפסת רק ללוגיקה דדוקטיבית, אז בכלל לא שייך ללוגיקה...
גם אינדוקציה.
הליכי חשיבה אנושיים.
כן?
כן, התורה באה לחדד ולמסד ולהגדיר לך יותר טוב את כללי החשיבה שלך וגם לתת לך לגיטימציה להשתמש בהם. דיברנו על זה בפעם הקודמת, שהחלק גדול מהעניין זה הלגיטימציה. דעה שווה זה יותר טקסטואלי, אבל שם אמרנו, דיברנו על זה בהתחלה.
קל וחומר זה דדוקטיב.
אה?
קל וחומר זה דדוקטיב.
לא, זה היה שיעור השניים שנקדשנו לעניין הזה, זה לא דדוקטיב. אני יכול לך לקרוא מאמר פעם, כתבתי את זה.
ליגיון?
כן. שם דיברתי על זה קצת.
זה ה-AD
כבר,
נותנים את זה.
אה?
או אם זה ה-AD עוד ביום.
לא, דיברנו.
זה מה שנקרא
שכל
של תורה בעצם?
זה נקרא
בעצם
שכל
של תורה?
הנקודה היא שהשכל של תורה זה לא שכל אנושי, זה לא נכון. השכל של תורה, אחד מהדברים, אחד מהצורות שבהם תורה ניתנת לנו זה השכל שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו שכל, זה גם חלק ממתן תורה. זה גם הקדוש ברוך הוא הכניס לתוכנו, הוא לא פרע אותנו עקומים ואחרי זה נתן לנו את התורה כדי להתיישר. התורה עוזרת לנו להבין מה שכבר יש בתוכנו. התורה בדרך כלל מנסחת או מחדדת או משפשפת את אמצעי החשיבה והחישה שיש לנו.
בעצם
אומרים שזה כאן, אנחנו יודעים לעשות את זה, הרי גם מי שלא משתמש בתורה למעשה משתמש בכמו שאתה אמרת קודם, משתמש בחלק מהכללים האלה. נכון, רק עוד פעם, כאשר איך עושים אנלוגיה, לשפשף את הכלים של האנלוגיה, זה מצד אחד, ומצד שני האמון שיש לי בעצם זה של האנלוגיה. זה שני הממדים שאמרנו פעם קודמת, דיברנו על זה, נכון? ששני דברים בעצם אנחנו יכולים להרוויח מהעניין, גם לשפשף את הכלים האלה וגם למסד את האמון בהם. פשוט להאמין לזה שבאמת הם מובילים למסקנה
עקיפה. זה ייחודי לכל מערכת, זה לא ייחודי דווקא למערכת משפטית כזאת. כל מערכת משפטית עסוקה באנלוגיות.
ואיזה שהוא מכוון אותך.
אבל באמת היום, בישנן גישות בפילוסופיה של המשפט, המשפט זה באמת דבר שהוא רוצה. אנחנו קבענו איזה שהם כללים. והאנלוגיה שלנו פועלת, בדיוק, הפרשנות היא פרשנות לחוק, ולא פרשנות מהותית. זאת אומרת, זה לא שבאמת יש איזשהו דמיון בין זה לבין זה, אלא שאין לי ברירה, אני הרי אי אפשר לכתוב הכל בחוק. אז מה אני עושה? אני כותב איזשהו חוק, משתדל שזה יתאים לאופני החשיבה של רוב השופטים ובני האדם, מה שאני מתכוון, אני מתומן בתוכו באופן כזה, אבל לא באמת שאני עושה פה פרשנות מהותית. כי באמת הפרשנות המהותית זה דבר סובייקטיבי, כל אחד יכול להשיג את המסקנות שלו, אם זה כן דומה או לא דומה, הרי אנלוגיה זה לא דדוקציה, זה דבר שהוא לכאורה סובייקטיבי. אז מה עושים האנשים שמאמינים בזה? אז באמת עושים את הכל, זה איזושהי מערכת אקסיומטית. זאת אומרת, אוקיי, זה לצורך הדיון מבחינתי זה הליך תקף מבחינה משפטית, לא מבחינה פילוסופית. זה הליך תקף, ככה מנהל את מערכת המשפט שלנו. אני לא מתחייב לזה שהשיקולים האלה הם גם שיקולי צדק למשל, או שיקולים שכך נכון לנהוג. אלא, אבל אנחנו צריכים משהו לסדר את החיים, אז בוא נסכם, אז מערכת שרירותית שהיא תחייב את כולנו, אין לנו ברירה. וככה נעשה. זה מעין מה שראינו גם לגבי הגדרה דרך ההיקף לעומת הגדרה דרך התוכן. מגיעים לכל מיני אבסורדים עם הגישה הזאת.
יש חוץ מסים מאוחר, יום אחרי לא הגיע בזמן.
כן, נכון, כי אין, כי אתה לא מדבר פה על דברים מהותיים. אני אחד ההצעות שלי...
אבל אתה
יודע, כל
אחד יעשה מה...
לא נכון, אז הטענה שלי בדיוק שהאנלוגיות זה לא דבר שירותי. האנלוגיות, יש להם בסיס רחב משותף לא קטן.
שכולם יסכימו את הבסיס שלהם לקצוף
דבר. כולם יסכימו, אבל זה יהיה קונצנזוס מספיק רחב שיהיה לא פחות מהמצב של היום. המצב של היום הוא קטסטרופה. הקשר בין המשפט לבין הצדק הוא לחלוטין לא קיים, ואם הוא כן קיים, אז רק בגלל שלא הולכים לפי החוק. אם השופטים רוצים לעשות את הצדק, אז הם מתעלמים מן החוק ופוסקים לפי הצדק, או שמעקמים איכשהו את החוק רק כדי שיצא מתאים לצדק. אתה מבין? אז ממה נפשך? או שאני רוצה שילכו לפי הצדק, אבל אז אני לא עושים שם שופטים, עושים שם בן אדם שיש לי אמון במערכת המוסרית שלו, במערכת החשיבה שלו, ולא בהשכלה המשפטית שלו. ואם אני רוצה פרשנות לחוק, אז זה לא מה שהם עושים. או שאם כן הם עושים את זה לא צדק. זה כל כאלה לא... הצעה הייתה שישרו שלוש לא צריכים עוד משפטים לשופטים. צריך להיות אנשים שיש להם אינטגריטי, שאנשים... לא, חלק מושבעים במה שאחר, כי אתה לוקח אנשים מהרחוב, אני גם נגד זה. אני רוצה לקחת אנשים של הציבור, פחות או יותר יש להם אמון בהם, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה מחשבתית, שישבו שם ויחליטו לפי מה שנראה להם, לא לפי כל מיני מערכת כללים פורמלית. בדרך כלל, לגבי 99% מן המקרים, מה שיראה להם יראה לרוב הציבור כדבר הנכון לעשות. כל מערכת המשפטית היא בהיסטריה בגלל האחוז אחד שלגביו יהיו מחלוקות. שלא יסכימו, אז מה נעשה? אין ברירה, צריך לקבוע מראש כדי שיהיו נורמות אחידות. אבל אנחנו מפסידים בזה כל כך הרבה שמה אכפת לי, אז על אחוז אחד יהיו פסיקות שבאמת הציבור לא יסכים.
שאלה של נורמות ערכיות שיש בין ציבורים שונים.
נכון.
זה היה למצוא.
בסדר, ואנחנו אפשר לנסות למצוא, או לתת ייצוג לדעות השונות בתוך ההרכב השופט.
היסוד של תביעה למשפט שיהיו בו ייצוגים של...
נכון, משפט שמייצג טוב.
הוא קורא לעצמו פה
לפי החוק, אבל... לא משנה. לא דבר. לא, כי היום בית המשפט העליון לא כפוף לחוק, זה בדיוק הנקודה. בית המשפט הגבוה לצדק, לא למשפט. אז הוא עושה מה שנראה לו צודק, לא מה שנראה לו חוקי. הוא עושה מה שהוא רוצה. לא, זה נהדר, כל עוד, באמת,
הצדק... מה שהוא רוצה, זה מה שאני רוצה.
אבל אם הוא יעשה את מה שהחוקים אומרים, אז טוב, היות שאתה פרשן של החוקים, מה אכפת אם יושב שם? אם שם מחשב, שכביכול, כן? שיפרש את החוקים ויוציא את הפסק, את החוקים כבר מחליט בכנסת. אבל ברגע שמערכת המשפט תופסת לעצמה עצמאות ומבטלת חוקים ויוצאת מחוץ לחוקים וזה מה שהיא רוצה במידה רבה של צדק אולי כי היא מבינה שהחוקים לא מובילים אל הצדק אז אני רוצה לדאוג לזה שבאמת יעשה פה צדק אבל אם זה כך, אז אני רוצה שישב שם מישהו שמייצג את זה שאני חושב שצריך להיראות צדק ולא סתם איזה פרשן אוטומטי של חוקים שלמד משפטים באוניברסיטה, אין שום היגיון ההשכלה נדרשת לזה היא לא ללמוד משפטים באוניברסיטה, להפך, רצוי לא ללמוד משפטים בשביל זה בשביל להיות באמת שופט בבית המשפט העליון לצדק אז לכן אני אומר, ממה נפשך? אם אתה בעד אקטיביזם שיפוטי, אז לא צריך לשבת שם שופט. אם אתה לא בעד אקטיביזם שיפוטי, אז שישה שם שופט, שופט כי באמת לא אכפת לי. זאת אומרת, אתה יכול לשבת שם גם מחשב. זאת אומרת, העיקר, תוציא מתוך החוקים, ואני מנסה כמובן קיצונית, אף פעם הפרשנות היא לא חד משמעית. אין חוק שמחצה לגמרי, אבל הגישה היא כזאת. זאת אומרת, אם אתה מרגיש את הדבר יותר מצומצם וכפוף לחוק, ואתה רק באמת מנסה להבין מה החוק אומר, ולא מנסה להכניס את הצדק שלך לתוך החוק, ואם צריך אז גם להקם אותו, אז לא אכפת לי כל כך, לא אכפת לי מי ישב שם. זה פחות חשוב, כי סוף סוף מי שקובע את הפסק זה החוקים, לא הבן אדם שיושב על כזה משפט. אבל במצב של היום, שהבן אדם נותן לעצמו את החירות לקבוע את הפסק, ולפעמים מתעלם מחוקים ומעקם אותם ומבטל אותם, בגלל שזה לא נראה לו לאדם הסביר, מה שתמיד קוראים. כי מי זה האדם הסביר? זה אהרון ברק, והחבורה הדילי, שהם כולם נראים אותו דבר. זה נקרא האדם הסביר. אז אצלו, מבחינתו, זה 100% של בני האדם, בטח, כי בתוך בית המשפט, זה 100% של בני האדם, נראים כך. הבעיה שבחוץ, זה אפילו לא 2% של בני האדם שנראים כך. אבל זה מדבר, והבן אדם הסביר, כי זה כל מה שהוא היה מסביבו. זה בעייתי, זה עסק מאוד בעייתי, זה הכל נובע מזה. הכל נובע מהגישה הזאת.
זה פעמים את האבסורדים,
כאילו.
אה? אז רואים, זה לגיטימי, וזה,
ובכל אחד אנשים מבינים שהחוק הוא לא חזות הכל, וכן צריך איזשהו לשאוף לצדק. וזה טוב, אני חושב שזה באמת נכון, החוק הוא לפעמים יוצר עיוותים. אבל מצד שני, אם כך, אז אני רוצה שגם מערכת הצדק תהיה תחת איזשהו ביקורת. לא ייתכן, זה מי שבמקרה יושב שם על הכיסא, יחליט מה זה צדק. דווקא בגלל שצדק הוא לא מושג כל כך קשיח, אז הייתי רוצה שיש שם ייצוג הולם, גם לעמדה שלי, לא רק לעמדות אחרות. כל
זה... אין שם ייצוג בכלל.
אין שם ייצוג בכלל. יש שם איזה דתי אחד שגם כן בדרך כלל נראה כמה.
ניסו
להם... הם מקפידים נורא שלא יהיה יותר מדתי אחד.
ניסו להם, עכשיו שמעתי, את הרב שלמה, יש לי כתב, שמעתי שני שהרב בר...
כן, אבל הוא לא הסכים.
בסדר, אז מה?
מה לעשות? יש עוד אבל, אבל הוא תביא מישהו אחר. אז ניסו, כי הוא חבר של ברק, אז ברק החליט שבכל זאת עלה תאנה טוב, אפשר להביא גם אותו. הוא לא הסכים, אז מה? אז מה? מה זאת אומרת? אם צריך אחד כזה, אז תביא מישהו אחר כזה, אז מה אם הוא לא הסכים? תביא מישהו אחר. מה, אם האדם בארץ, רק כמה משפטנים האידיוטים שמגיעים לשם, זה היחידים שיכולים להיות שופטים עליונים.
איזה מילה זו? שופט עליון. על יום כיפור הזה.
טוב. נעבור לסעיף כ"ד. זה פשוט, קודם ראינו את ה... רק רציתי לתת איזשהו סיכום לדברים שעשינו קודם, כדי לראות שבעצם מתפתח פה איזשהו מבנה. חלקי ההיגיון העיוני הם שלושה. הסעיף הזה אני כבר מקדים ואומר, אני לא יודע עד כמה באמת אני מבין אותו. אני מנסה לפענח אותו ביחד.
אתה אומר לסעיף הזה,
אתה
יודע? אה? אתה אומר לסעיף
הזה, כן, טוב. חלקי ההיגיון העיוני הם שלושה. השם...
היגיון
העיוני. השם המושג הציור, א', וכן, שם המושג הציור, ב', הדין, ג', היקש, ובראשו הציור הכללי. בראשו הכוונה בראשו של ההיגיון העיוני. אבל ההיגיון העברי התורני, בראשו הדין, היקש, בראש המידות הדינים, היקשים, ואחריהם מידות השם הכללי והפרטי. נכון, זה המוקש הראשון שיש פה, אבל עוד רגע נראה. ההיגיון העיוני, ונתקלנו בזה שעיוני זה מלשון עין, זה להבדיל מההיגיון השמעי. ההיגיון היווני זה היגיון החזותי, וזה מה שקורה ההיגיון העיוני, נדמה לי. אבל ההיגיון העברי התורני זה כאילו האנטיתזה, ההיגיון השמעי. עכשיו, החלקים הם כנראה אותם חלקים. זה שני סוגי ההגיונות. מה הם החלקים האלה? כל השאלה זה מה עומד בראשו, כן? אולי רק נבהיר את המשפט עצמו, מה מבנה את המשפט. זה שני סוגי היגיון. ההיגיון העיוני וההיגיון העברי, השמי, כן? עיני והאוזני, כן? והשמי. יש להם שלושה חלקים להגיונות האלה. והוויכוח ביניהם הוא מי בראש, מבין שלושת החלקים האלה. ההיגיון העיוני בראשו הציור הכללי. ההיגיון העברי בראשו הדין ההיקש. בסדר? זה המבנה של המשפט. עכשיו השאלה מה הוא אומר המשפט הזה. אז בואו ננסה לפענח את זה. יש, החלוקה המקובלת בלוגיקה זה דיון בשלוש רמות. אפשר לראות את הספר של ברגמן על מבוא לתורת ההיגיון, גם כן מחולק באופן הזה. לא כל ספר לא נמצא הוא כך, אבל זה באמת ספר שמחולק באופן כזה. בהתחלה דנים במושגים. אחר כך דנים במשפטים, ואחר כך דנים בהסתקים. מושג זה עצם הפרטי, האטומי, הדברים. שמים בדידים. משפט זה אמירה על המושג. המושג הוא הנושא של המשפט. משפט זה אמירה על המושג. והסק זה הסקת משפט אחד ממשפטים קודמים, אבל זה כבר מבנה שכולל כמה משפטים, זה טיעון.
זה בדיוק מה שעושים, יש לך את הפרט, תהפך אותו לכלל כזה,
לא כלל, המעבר בין מושג לבין משפט הוא לא מעבר בין פרט לבין כלל. זה פשוט רמות תחביריות או לוגיות שונות. בהתחלה יש לנו את המושגים עצמם, אבל לפני שהם מופיעים במסגרת של משפט. צריך לדון מה היחס בין מושגים, אבל לפני שהם מופיעים בתוך משפט. מה היחס בין להיות שולחן לבין להיות כיסא לבין להיות עצם או כל מיני דברים כאלה. זה דיונים בתחום של המושגים.
המשפט זה הדין בעצם?
עוד שני אחד. המשפטים זה, או הטענות זה משפט שנסוב על אחד מן המושגים. אני אומר, שולחן הוא דבר שמשמש להנחת דברים עליו.
תורך הדיון. שולחן כן? ודברים זה...
בדיוק, זה המושגים ויש משפט שנסוב עליהם או קושר ביניהם או... או משהו כזה. לפעמים הוא לא מקשר בין מושגים, לפעמים הוא נאמר רק על מושג אחד. מידה טובה היא דבר נעלה. בסדר? אני לא יודע מה. זה לא מקשר בין מושגים אולי כל כך, אלא אמירה על, על, על מוסר. זה המשפט. והשלב השלישי זה כאשר אני מחבר משפטים זה לזה, או אדם ביחס בין משפטים. זה היחס בין מושגים, עכשיו זה יחס בין משפטים, וזה בעצם נביאה של משפטים או עסק. יחס בין משפטים של הקדמות, המתקנה, זה בעצם יחס של טיעון, של עסק. בסדר? נדמה לי שזה גם משהו מתכוון פה. עד כאן זה חלוקה שקיימת בלוגיקה. עכשיו נדמה לי ששלושת הדברים האלה, זה שלושת הדברים שהוא מתכוון אליהם כאן. השם המושג הציור, זה מדובר על האובייקט, על העצם. כאשר העצם עצמו מחולק לשלושה חלקים. הציור זה הצורה של העצם, נתחיל מהסוף. המושג זה העצם עצמו, והשם זה השם שלו, המינוח שלו בשפה. השם, המושג והציור, שלושתם ביחד זה האובייקט, זה הפרט, העצם, הבודד. שלושה מרכיבים שיש לעצם הבודד. מהם המרכיבים האלה? יש את השם שלו. במילים אחרות, הסימון שלו בשפה, בתוך משפט בשפה, אני משתמש במילה שמסמנת את העצם, לא קוסם את העצם עצמו במשפט, אני משתמש במילה שמסמנת את העצם, בסדר? כשמופיעה מילה בלי מרכאות, כל ספר לוגיקה מתחיל כך, כשמופיעה מילה בלי מרכאות, זה המילה מסמנת את האובייקט, כשמופיעה מילה עם מרכאות, אז הנושא של המשפט הוא המילה עצמה, לא האובייקט שהיא מסמנת. זאת אומרת, למשל, אני אגיד, עצם הוא מילה בת שלוש אותיות. היא מילה בת שלוש אותיות. חייבים לשים גרשיים סביב המילה עצם, במקרה כזה, נכון? כי הנושא של המשפט הוא המילה עצם, לא האובייקט שמיוצג על ידי המילה עצם, נכון? זאת אומרת, כשעצם מופיע, בשנייה אחת, כשעצם מופיע בלי גרשיים, אז כשכתוב עצם הוא משהו כך וכך, בעצם ההתייחסות היא לדבר שמסומן על ידי המילה עצם. לא, לא, לא משנה לי כרגע. אז זה השם, המושג זה הדבר עצמו, זה המושג, הדבר. והציור זה איך שהוא נראה, הציור שלו, זה הצורה שלו. אז יש את החומר שלו, נקרא לזה בשפה אחרת, את הצורה שלו ואת השם שלו.
אז המושג זה החומר? המושג זה החומר?
כן, זה הדבר עצמו.
הציור זה
כמו שהוא נראה. כן, הציור זה איך שהוא נראה, זה איך שהוא נתפס, כן. זה הצורה. אז זה הדבר הראשון, שלושת האלה ביחד יוצרים את האובייקט הבסיסי שעליו מסוב המשפט. אתה יודע? עכשיו הדין זה להגיד דין, כן? אני יודע מה, אדם ללא רוח חיים באפו הוא טמא. זה להגיד דין, נכון? דין זה בעצם אמירת משפט. אני אומר משפט על האובייקט ששמו, שהוא אדם בלי רוח חיים. זה האובייקט הבסיסי של המשפט, והמשפט אומר שהוא טמא. אתה יודע?
זה... בהמשך דין זה לא
במשך שלהם. כן, זה פה, אני לא שיש לי תשובה טובה לזה, אבל נדמה לי שבחלוקה הקודמת כך צריך להבין את המילה דין
בהקשר הזה. לפי החלוקה
של שלושה,
ברור שזה
יצא לזה משפט, אבל... עוד שנייה אחת. בכל מקרה, במשפט הבא הוא קושר את הדין וההיקש, כשאתה רואה שבכל מקרה זה לא במינוח הקודם, אז לכן אני יותר רגוע.
דין זה אמירת משפט.
אתה יודע, הוא מוצג בתור שני חלקים שונים מתוך השלושה, הדין וההיקש. ובהמשך פתאום הדין וההיקש הולך להיות ביחד. אז לכן נדמה לי שהמילה דין משמשת בשני משמעויות במשפט הזה. אני רוצה להצטרף נראה.
דין זה אמירת משפט על
העצם. על העצם. אתה רוצה להגיד דין, אז אתה אומר, אדם, בלי רוח חיים מהפה, הוא תמיד. זה להגיד את הדין שלו, נכון? תמיד אמירה על הדבר זה בעצם להגיד מה הדין שלו. בשפה רחבה יותר. כשהתורה קובעת משהו על דבר, זה בעצם בדרך כלל יוצא את זה דרך קביעת דין על הדבר. הדין נגדר כמובן ממציאות כלשהי של הדבר, או לא כמובן, אבל זאת ודאי הסיטה של הנזיר, אבל אמירה על הדבר זה מה שנקרא הדין.
דין במשמעות של
הקש,
כמו שאומרים
דן כאילו. כן.
זה
המשמעות שני כאילו. כן. דין זה אנושים מן הדין, זה קל וחומר.
כן.
ג' זה ההקש, וזה אמרנו ההסק, או להסיק דין מתוך דין, זה בדיוק המסע ומתן התלמודי, איך להסיק דינים כלליים פרטיים מכלליים, כלליים מפרטיים, איך לדמות דינים. זאת אומרת, פה זה בעצם, בזה עוסק המסע ומתן התלמודי. המידות שהתורה נדרשת בהן, כבר ראינו שהן מחולקות לשני סוגים. מידות השם ומידות הדין, נכון? יש מידות שמדמות דינים זה לזה, או מוציאות דין אחד מן השני, ויש מידות שמוציאות שם אחד מן השני. זאת אומרת, כשאני רוצה לדמות, להסיק מסקנה דינית לגבי משהו, אני יכול לעשות את זה בשתי צורות. או להגיד שאם יש דין כזה, אז כנראה גם יש דין כזה, בצורות שונות, להסיק מסקנות מהרובד הדיני, כיוון שאני יודע דינים מסוימים על הדבר, אז כנראה אתה נכון לגביו גם דינים אחרים. כן, או אותו דבר, דברים אחרים, אבל היחס הוא בין הדינים ולא בין העצמים. ואני יכול לומר שניתוח של, במישור העצמים, אני יכול להגיד, כיוון שהדבר הזה גם הוא בעל חיים, כמו שור, אז כנראה שהדינים שנאמרו על בעלי חיים נאמרו גם עליו. כאן ההסק הוא לא במישור הדינים, אלא במישור הדברים. אני אומר שהפרה היא סוג של בעל חיים, אז לכן כשמדברים על בעל חיים, כנראה שדיברו גם על פרה.
גם כשאתה בשימות, אתה ראית את זה שזה...
יש פה שני אובייקטים
דומים.
כלומר, אתה עושה בדינים, אתה
מתכוון. כן.
לא הבנתי. כי בעל חי זה שם של קבוצה רחבה, ופרה זה שם של קבוצה בודדת. היחס של הפרט לעומת הכלל קיים בעולם העצמים. אז לכן זה הדימוי בין פרט לפרט או בין פרט לכלל או משהו כזה, זה הסקה דרך היחס בין העצמים, לא בין הדינים. לכן זה נקרא מידות השם. יש את מידות הדין, שזה להעביר דינים אחד מהשני, למשל, אולי, למשל, אפשר לחשוב לפחות על בניין האב, או על בממצינו, זה איזושהי אנלוגיה, לא בחלוקה הקודמת. אבל איזושהי אנלוגיה, אם הדין הזה נכון, יכול שגם הדין הזה נכון. אבל ששני סוגים שבממצינו, זה כבר באמת שאלה אחרת. כן.
זה הבנתי משהו בן היגון
העיוני. רגע, רגע, לא אמרתי את זה.
שנייה, ביחס היגון העיוני, אז הרב הביא דוגמה של שיהיה כאן בתורה אנחנו עושים בזה. כשהתורה רוצה להגיד על איזה עצם משהו, אז זה אומר דין. והיקש, אז הרב הזכיר שמוסר מתן תלמודי, אנחנו עושים כל מיני משפטים, ועושים ביניהם כל מיני דעת, תבות, עברות, דברים כאלה. אז זה...
לא הבנתי.
אני הבנתי שהתורה אומרת משהו על עצם, אז היא בדרך לקובע דין. ואחר כך כבר מוסר מתן תלמודי, הוא על אותם, על אותם, על אותם דינים. הוציא כל מיני דינים, ועושים מהם כל... זה העסק. עכשיו, אז לפי מה שהבנתי, אז בתמוד בזה אנחנו עושים את הסדר הזה, של שם, דין והיקש.
כל דבר, גם בהיגיון העברי וגם בהיגיון העיוני, יש את שלושת הדברים האלה.
כן, זה הסדר שלהם.
לא, לא, מה הסדר, אז אנחנו לא... עכשיו נדבר על מה הסדר, בואו נגיע לזה עוד מעט. עכשיו הוא ממשיך, ובראשו הציור הכללי. מה שעה עכשיו? ובראשו הציור הכללי. מה זאת אומרת? בראשו, גם של ההיגיון העיוני וגם של מערכת ההיקשים, יושב איזשהו ציור כללי, סכמה של היקש.
זה לא הציור
שדיבר בהתחלה?
אה? לא. היקש, למשל, היקש הקלאסי, שבנוי מהקדמה גדולה, הקדמה קטנה ומסקנה, זה מתחיל עם הציור, עם איזשהו ציור של היקש, אם כל X הוא Y ו-A הוא X, זה שתי הנחות. מסקנה, A הוא Y.
הנחה ראשונה היא הרחבה יותר, והשני היא פרטית, ומאז מציג את הפרטים.
כן, עכשיו, הסכמה הזאת כולה, זה מה שנקרא נדמה לי אצלו הציור הכללי.
לא המשפט הראשון?
לא, 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 לא. בראשו הציור הכללי נדמה לי ככה. אני חשבתי לאיזה משטר שאני מתכוון. נדמה לי שמתכוון לומר שההיקש הבסיסי, הציור הכללי של ההיקש, זה היסוד של...
זה התוצאה?
זה התוצאה. זה מה שעומד ביסוד ההיגיון העיוני.
לא בראשו של ההיקש?
מה?
לא בראשו של ההיקש?
זהו, עכשיו, זה אני לא יודע. אני מרגיש מבחינה עניינית, לא. אבל גם בראשו של ההיקש אני לא בטוח שום דבר במשפט הראשון. כי בראשו של ההיקש יושבת הסכמה הכללית של ההיקשים. יש עוד סכמה של ההיקשים. אבל בראשו יושבת הסכמה הדדוקטיבית. זאת אומרת, הסכמה הבסיסית של הדדוקציה אפילו. אז פה אני לא לגמרי ברור
לי...
אני אומר, אני לא יודע בעצמי איזה מהפרשנות נכונות, אני יכול להציע כמה הצעות. הצעה אחת זה שבראשו נסוב על ההיגיון העיוני.
כן.
ושבראשו של ההיגיון העיוני, כי פשוט בגלל ההמשך של המשפט נראה שזה ככה. אבל ההיגיון העברי התורני בראשו הדין. מה זה אבל? יש פה איזשהו הנגדה. קודם דיברנו על ההיגיון העיוני, זה בראשו הציור הכללי. כן? אבל, עוד שנייה אחת, אבל ההיגיון העברי התורני בראשו הדין. אז נראה די ברור שבראשו במשפט הראשון נסוב על ההיגיון העיוני. נכון? אז בראשו של ההיגיון העיוני עומד הציור הכללי. מה זאת אומרת הציור הכללי? אז אם ככה, אז בוא נגיע למתקנה שאני נוטה אליה יותר. בראשו הציור הכללי זה בראשו של ההיגיון העיוני, לא בראשו של ההיקש. אם זה בראשו של ההיגיון העיוני עומד הציור הכללי, מוזמן לי שהפירוש הוא זה ההעסקה מן הכלל אל הפרט, שהיא בעצם הסכמה הראשונה בדיוק, הסכמה הראשונה של הדדוקציה. יש סכמות, יש בעצם ארבע סכמות, אתה להריך פה להיקשים.
אבל אתה
שם, נצטר כאן כך, זה לא עניין של...
אבל...
נכונות.
ארבע
תמונות של היקשים. לא, לא, ארבע תמונות דדוקטיביות. אז הסכמה הראשונה היא כל X, Y, A, Y, לכן A, Y, נדמה לי. כל זה יותר בדיוק את הארבע סכמות מים, אבל זה מפריע הרבה ספרים.
זה הקשה מהכלל...
אז יש איזשהו סכמה הראשונה, הבסיסית יותר, נדמה לי שזאת הסכמה הזאת, שכל בני אדם עמדת תמותה וכו', היקש הדדוקטיבי הרגיל. אבל במובן רחב יותר אני חושב שזה בתר הכל עסק מן הכלל אל הפרט. מכל בני האדם הם בני תמותה, אין סוקרטס הוא בן תמותה. וזה יסודו של ההיגיון העיוני.
בעברי, בגלל שההיקש הוא בהתחלה, זה בעצם הופך את ה... הופך את ה... שלבים.
מה?
בגלל שבעברי הבורו של ההיקש, אז הופך את השלבים בעצם. אתה מתחיל בהיקש, ואתה מתחיל כבר בהנחה.
אני מתחיל בתהליך ההעסקה, לא בהנחה שעומדת ביסוד תהליך ההעסקה. ככה נדמה לי שמתקרב, באמת זה פה, זה כל כך מורכב שאני לא, אני רחוק מלהיות משוכנע שאני קורא את זה נכון. אבל ההיגיון העברי התורני, בראשו הדין ההיקש. הדין ההיקש, אם תחזרו רגע ל...
זה לא הדין שקודם.
סימן כפה א', אתם רואים את הכותרת שלו? דין זה היקש שני בהיגיון החדש. הדין הזה, מה שאני מתכוון לומר פה, זה כנראה... או זה כנראה קל וחומר. כן. גם פה התלבטנו קצת למה הכוונה, אבל זה כנראה קל וחומר, זה פשוט אין אנשים מן הדין. דין זה, בדרך כלל, המונח המקובל לדין זה קל וחומר, במונח התורני של המושג. כן? אז כאן נדמה לי שהמילה דין משמשת במובן של קל וחומר, וזה באמת עומד בראש המידות, נכון? המידה הראשונה מתוך ג' מידות,
זה
קל וחומר.
בהיגיון העיוני, בראש הכוונה, בראש ה...
לא, לא. זה שזה עומד בראש המידות זה גם מצביע כנראה על דבר מהותי. אבל קודם כל, הדין, ההיקש, עומד בראש המידות. זאת אומרת, המידה הראשונה מהיגיון המידות זה קל וחומר. מעבר לזה, אבל, אם תשימו לב למבנה של המידות, איך בנויות המידות? יש קל וחומר, גדרה שווה, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, ואז מתחילים כל הכלל ופרטים, נכון? זאת אומרת, בהתחלה יש את ארבע מידות הדין, אחרי זה את ארבע מידות השם. בסדר? לכן דין זה למעשה לא רק קל וחומר, וזה באמת דיון, אם אין אנשים מן הדין זה רק על קל וחומר, או אולי גם על דברים אחרים.
מחלוקת שם, זה בא
אותם. כן, מחלוקת ראשונים. ובעצם ארבע מידות הדין הם כולם במובן מסוים דין, כי הם כולם אנלוגיות. וגם הקל וחומר הוא אנלוגיה ולא דדוקציה, כמו שכבר הקדמנו. אז בעצם זה ארבע סוגים של אנלוגיות, ונדמה לי שבאיזשהו מובן הוא מתכוון, הדין זה קל וחומר, אבל הדין ההיקש זה כבר איזשהו מובן רחב יותר שבעצם אנלוגיה.
הקייקס זה, אמרנו שהקייקס זה כל מיני, זה עיסוק במשפטים.
אנלוגיה זה
קייקס? אבל לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז ההיקש זה עוד כל מיני, זה קל וחומר ועוד...
מה זה קל וחומר? זה עסקת משפט אחד ומשפט אחר.
הקייקס זה אנלוגיה של
הדיון. כן, הדין ההיקש זה כנראה, לפחות אם אני מפרש אותו נכון, אז זה אנלוגיה. וזה עומד בראש המידות, אבל לא רק הקל וחומר. יש שם ארבע מידות, קל וחומר, זרע שווה, זה עוד פעם, איזושהי
אנלוגיה.
בניין אב מכתוב אחד זה אינדוקציה אמרנו, נכון? משני כתובים זה אינדוקציות ואנלוגיות. בדיוק. ואחרי זה מתחילות מידות השם, כלל ופרט, פרט וכלל, שזה גם כן אנלוגיות למעשה, אם אתם זוכרים. כמו שהקדמנו עכשיו בתחילת השיעור, נכון? אבל זה אנלוגיות שמניות. זה אנלוגיות בין העצמים, לא בין הדינים, כמו שאמרנו קודם. לכן זה בדבר אחר. קודם כל, העסקה בין הדינים זה בעצם תהליכי היסק, זה טיעונים, כן? העסקה דין אחד מדין אחר.
יש מידה מכתוב אחד ואחת מידה למשני כתובים?
כן. אם זה שתי מידות או מידה אחת, זה גם מחלוקת ראשונים. מידה מכתוב אחד ומשני כתובים. עכשיו השאלה מה זה אומר, שההיקש הזה הוא בראש המידות. נדמה לי שמה שמתכוון לומר, זה שבראשו של ההיגיון העברי יושבת האנלוגיה, ובראשו של ההיגיון היווני יושבת מהכלל אל הפרט, הציור הכללי. מהכלל אל הפרט, שזה הדדוקציה.
כל פעם חוזר אותם הבחנות נראה.
נכון, הוא רק מראה אותם מאספקטים אחרים. הוא מראה שזה עומד ביסודם של הרבה מאוד הבדלים, בדיוק הנקודה האחת הזאת. צריך לדעת לתרגם את הכל לנקודה המרכזית הזאת. ספר הזה יש למעשה נקודה מרכזית אחת, שמדגיש כל הזמן. אבל מעניין לראות אותה מהיבטים שונים. באמת שזה בעצם...
זה?
לא מספר שאני כתבתי, יש את אותה נקודה בדיוק.
זה ספר שכל אחד כותב, הוא יש
לו נקודה אחת. לא, זאת אותה נקודה שלו. זה מה שאני כתבתי, זה בצער הכל פרשנות לכל הנבואה. בלי להגיד את זה באופן... טוב.
זה כתוב מאחורה?
אה?
זה כתוב מאחורה?
אני לא יודע. קודם כל שיהיה אחורה, אחרי זה נראה מה נכתוב מאחורה.
מה קורה אליו?
זה הקריחה עוד לא נותרה, רק הפנים.
שלחתוב חוזה...
אני עובד
על הקריחה. מה
זה? לא, אני מחפש. בינתיים עוד אין... קיבלתי תשובה שלילית אחת. טוב.
בגלל שזה דתי או שבגלל...
לא, עונים כולי.
מוציאים כל מיני... עובד כמוציאים.
לא, לא, אבל עובד זה משהו אחר. עובד כאילו טוען טענות. יש הבדל בין...
בגלל שהוא רק חוקר...
זה אקדמי, כן, בדיוק. זאת אומרת, האוצרות הרבה יותר נוח להם להוציא ספרים, זה כבר קובץ. אני שמעתי מחבר שלי שקרא את זה, הוא אמר לי גם שיהיה קשה להכניס את זה, כי זה ספר שמציג באופן מאוד מגמתי עמדה ברורה. זה לא ספר שאתה
סקר, אבל לא... כבר הפרק הראשון מכריז, כאילו הפרק על הקפייה דתית, כבר יצא בהצלחה.
נכון, וזה אפשר מוריד את המניות, זאת אומרת. קשה להכניס דבר כזה לדפוס רגיל.
זה חשוב שאתה אמרת אותה לחבר, כי אז...
אני מעדיף.
זו הסיבה ש...
לא יודע אם זאת הסיבה, הם לא כתבו לי נימוקים, אבל יש לי חבר שמצוי בדברים האלה, הוא חילוני. אמנון, מהדיאלוגים.
קשור נכון, השמות.
כן, אני אשנה אותם, רק ככה בעותק הראשון, שרקתי להם את זה לקרוא, אז כתבתי את זה ככה. טוב. טוב, בכל אופן, במנהליו, שיצאתי אותו בתור טיפש.
רגע,
זה
קשור העמדות לאישך הדתי וחילוני?
כן, כן, אמנון הוא חילוני ורפי הוא חרדי, ויש עוד אחד שהוא טיפה חרדה, שהוא רק מודל, אבל הוא לא נכנס לדיאלוגים.
יש ספק כזה,
של... פוליטיקה לי קורא.
יש ספק כזה, אידיאה אידיאלית.
בובליל.
כן, שם הסיפור שלו נצח.
לא, הוא לא
הצביע.
אה, כן.
זה לא? כאילו יש שם הסקנה.
זה המסקנה הזאת.
לא, לא, שם באמת לא
זאת.
טוב. אני גם לא כותב בשום מקום, שזה באמת ההבדל בין זה. לא נראה לי רלוונטי. זה דברים לגופם של טיעונים, לא לגופם של אנשים. בכל אופן... אז נדמה לי שבסופו של דבר המשפט הזה בא להגיד שבראשו של ההיגיון היווני החזותי עומד העסק מן הכלל אל הפרט. וביסוד ההיגיון העברי עומד העסק מן הפרט אל הפרט או מן הפרט אל הכלל, אבל העסק שמתחיל בפרט ולא מתחיל בכלל. לכן בראשו לא הציור הכללי אלא הציור הפרטי. הדינים היקשים ואחריהם, אתם רואים, הדין היקש בראש המידות, הדינים היקשים, מה זאת אומרת הדינים היקשים?
יש דין.
הדין היקש זה קל וחומר. הדינים היקשים זה גם כל הבניין, כל הארבעה הראשונים. לכן אני, כן? ואחריהם מידות השם הכללי והפרטי. אני חושב שאני קורא את זה נכון, את המשפט הזה. אחריהם מידות השם הכללי והפרטי, שזה הכלל ופרט וכו'. בסדר?
הדינים זה רק קל וחומר? והקשים, לא מתייך זה...
הדינים והקשים זה קל וחומר, בניין וכתוב אחד וכו'. זה האנלוגיות
וה... בצד של המידות, אחרי
זה... רואים פה הבדל שמופיע בקל וחומר ובכל הבנייני אב וכל הדברים האלה, במצב של דינים והקשים?
לא, 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 לא. הדין והקש, הקל וחומר הוא פשוט האבא של כולם, אבל הם כולם בעצם דינים והקשים. גם מידות השם הכללי והפרטי, אני אשפיע אנחנו את הארבע שורות הראשונות. גם מידות השם הכללי והפרטי הועלו למידות הדין. אתה דן כאין הפרט.
לא הועלו שביסודם גם יש אנלוגיה?
רגע, זה משפט שבאמת אני לא...
מה זה הועלו?
להבדיל מהמשפט הקודם שגם אותו אני לא בטוח שהבנתי נכון, גם את זה אני לא מבין נכון. לא בטוח שאני מבין נכון. אבל אני חושב שמה שמתכוון לומר פה, וזה לאור מה שיבוא בהמשך, זה שנכון שההקשים במידות השם הם היקשים שמבוססים על היחס בין העצמים, לא על מה שאני אומר על העצמים.
וגם ביסוד זה יש איזושהי...
אבל גם ביסוד זה בעצם יושב איזשהו דין. מה אתה דן על הפרט הזה? לא מהו הפרט. אתה משתמש בשאלה מהו הפרט ביחס הפרט האחר כדי לדמות. אבל המטרה היא להוציא את המסקנה מה אני דן על הפרט. לא מהו הפרט עצמו. יכול להיות שבתוך זה בעצם יושבת איזושהי תפיסה שהדינים, במובן שאנחנו מתנסים פה בישיבה נגיד, בבוסק דינים, מייצגים איזושהי מציאות שישנה בעצם. כשאתם מבחין בדמיון בין שני הסמים, זה לא במקרה שגם שני הדינים ביניהם שווים. הדין קשור למציאות שישנה בתוך הדבר. הדין נגזר מן המציאות בדבר, הוא לא כפוי על הדבר. מונחים אולי שקאנט היה קורא להם, הדין הוא אוטונומי ולא הטרונומי. יש קאנט דן לגבי המוסר. האם המוסר הוא דבר ש... המוסר הדתי לפחות. דבר שכפוי על האדם מבחוץ, זה דבר שהאדם בוחר לעשות אותו. כן? דבר ש... טבוע בטבעו של האדם, הוא פנימי לאדם, הוא לא כפוי עליו בצורה חיצונית. הוא חושב שהמוסר הוא אוטונומי והמוסר הדתי הוא הטרונומי. במובן הזה הוא מתנגד אליי קצת למושג הדת המקובלת.
לא,
כי
יש
פרשוטה.
היו כאלה שנטו לפרש מחדש את הדת במונחים כאלה.
נכון, הרב קוף מפרש את הדת לא בצורה הזאת.
כאילו אלה הדבר הנשמל מפיוס שלו.
נכון, נותן כל החקירה של קאנט מבוססת על טעות לפי הרב קוק. אני לא יודע אם הוא מדבר על קאנט, אבל...
מכיר קאנט, הוא אמר...
כן, אבל לא יודע אם זה בהקשר הזה. לא יודע, לא מספיק מכיר את הרב קוק. ברור שלפי הרב קוק החקירה של קאנט הן מבוססות על מערכת מושגית מוטעת. אין הבדל בין אטרונומי ואוטונומי, זאת הטענה. כי דבר שכפוי אליך מבחוץ, הוא בסך הכל מגלה משהו שיש בתוכך. זה לא שאתה נכנע, מבטל את עצמך ועושה אותו, אלא זה ברור שרק חושף את מה שכבר מתוכך נמצא. בכל אופן הזה, יכול להיות שזה מה שמתכוון לומר פה, שהדינים, או מה שאני אומר על העצמים, נגזר ממשהו שיש בתוכם. מה שכולל, אם נמשיך בחריקת שיניים, אחדות השם, הדין וההיקש, שהוא תכליתו של ההיגיון החדש, האחדות ההגיונית העליונה. כאן, בשביל להבין את המשפט הזה, צריך לקרוא את הסימן הבא, אם אני מבין אותו נכון. ועוד פעם, פה זה הכל ככה, אני קצת, אני מקווה שאני מבין את זה נכון. אבל בגדול, אני כבר לא נעשה את זה עכשיו, בגדול, אני רק רוצה כדי שיהיה פה ההקשר, שיהיה ברור, אחרי זה נחזור על זה עוד פעם, זה שבעצם בסופו של דבר... אה? איזה של... כבר אמרו מימון.
מי זה?
נדבר על זה בשיעור הבא קצת, היהודי מעניין של עצמו. וגם נגיע אותו קצת. אבל בכל אופן, לא נגיע לזה היום, אבל הנקודה שאליה הוא רוצה להגיע, זה שהאמירות על הדברים, הם לא... הצורה לעשות הכללה, גם כשעושים הכללה, אנחנו לא עושים את זה כמו היוונים. כי זה שתי צורות לעשות הכללה, זאת אומרת, אני יכול לתפוס, לצאת מהפרט, לנבור בתוך הקרביים של הפרט, להבין מה יש בתוכו, לנבור כך גם בפרטים אחרים ולמצוא שגם בתוכם יש אותו דבר וכך ליצור את הכלל. כי להבין שאותו מרכיב שיש בפרט הזה, יש לנו גם בפרט הזה, יש לנו גם בפרט הזה, כך אני יוצר בעצם את הכלל שהוא המרכיב הזה עצמו. האופציה האחרת היא לצאת מן הכלל באופן חיצוני. זאת אומרת, לראות, תראה, זה, זה וזה וזה, כולם נקראות מדינות דמוקרטיות. אז לכן מבחינתי יש כלל של מדינות דמוקרטיות, ובעצם באיזשהו מקום אפילו את זה לא לעשות, היוונים בדרך כלל אפילו את זה לא עושים, אלא בעצם יוצאים מהמושג מדינה דמוקרטית. הם לא יוצרים אותו מתוך חקירה של מדינה מסוימת, אלא הם יוצרים אותו, ובעצם מגיעים לזה שהוא הסכמי באמת וכו', וממנו, כמו שאמרנו קודם, הם מתחילים מן הכלל וממנו יורדים אל הפרט. ולכן אצלהם הדדוקציה היא בראש הפירמידה. אבל אצלנו הפרט, הכל מתחיל מן הפרט, והאנלוגיות מעלות אותנו למעלה, עוד יותר למעלה ועוד יותר למעלה, עד שבסעיף כ"ו אנחנו מתחילים לדבר על השפל, או השפל, השפל דמיון לעליון, או השפל דמיון לעליון, אני לא יודע איך לקרוא את זה, שאנחנו מתחילים מהעולם שנמצא ברמה שלנו, ומבינים מה שקורה בעולמות עליונים דרך איזושהי אנלוגיה, שזאת בעצם המטרה של כל הקטע הזה. אם אתם זוכרים, העסק התחיל עם תארים חיובים מול תארים שליליים. כך התחיל פה המאמר, נכון? ובעצם המטרה שלו הייתה להסביר למה הפילוסופים לא צודקים. למה המקובלים צודקים שאומרים שיש תארים חיוביים. אז אמרנו כמובן שהם מדברים על הצילות ולא על ביה, לא על בריאה, יצירה ועשייה. ואז מה? הפילוסופים הרי צודקים, הצילות הצילות, אבל אין לי שום נגישות על זה, איך אני יכול לדעת על זה? לא יכול לדעת על זה כלום. אומר הנזיר, אתה לא יכול לדעת על זה כלום, כי אתה אצלך, בראש ההיגיון שלך, יושב הכלל. אבל אצלי בראש ההיגיון שלי יושב הפרט. ואז אם אני לוקח משהו שאני מכיר מתוך עולמות בריאה, יצירה, עשייה, אני יכול להשפיל את העליון אל התחתון ולמצוא דמיון ביניהם, ולהסיק מתוך מה שאני רואה למטה על מה שקיים למעלה. אבל בשביל זה צריך כוח אנלוגי מפותח. צריך כוח לעשות אנלוגיות. דבר שאצל היוונים לא כל כך מפותח, ואולי הם אפילו לא כל כך מאמינים בו. בשביל זה כל היו"ד ג' מידות נוצרו כדי לתת לי את היכולת האנלוגית. היכולת האנלוגית הזאת מאפשרת לי לפעול בלימוד ההלכה, אבל המטרה האמיתית שלה זה בעצם לנסות ולתפוס את המציאות הרוחנית. ואם אתה מייחן בכוח אנלוגי נכון, אז אתה יכול גם להסיק מסקנות חיוביות על האלוקות מתוך מה שאתה רואה בעולם שלך, ולהבין שכשאתה אומר הקדוש ברוך הוא יודע, זה יש לזה קשר למושג יודע שאני אומר על החבר שלי או עליי. זה לא דברים שהם סתם שיתוף השם, אלא יש באמת, אני כן נותן אמון באנלוגיה שאני עושה, באנלוגיה בין המילה יודע במובן שלי לבין היודע במובן של הקדוש ברוך הוא. אני גם נותן אמון באנלוגיה, ואני גם יודע להשתמש באנלוגיה. זה כמובן הבעיה שלי, אם אני משתמש בטוב, אז אני רשאי גם לתת באמון.
אבל אתה יכול להתאפל בכל מיני בעייתיות, אתה צריך לפעמים להצטרך שאתה צריך להגביל את הקדוש ברוך הוא. אם תגיד יודע, אתה תגביל את הקדוש ברוך הוא.
נכון, וכל הפילוסופים צודקים במובן הזה שאולי זה לא ממצא, אבל איזושהי תפיסה בקדוש ברוך הוא כן יש לי. אסור לי להירתע לגמרי מהאפשרות לתפוס משהו בקדוש ברוך הוא באופן חיובי, לא באופן שלילי.
ואם זה יצטרך פלונטרים?
אז לא תפסת נכון.
אז אם נגיד במקרה שלא יודע, אנחנו נתקל במחירה וידיעה, ואז
תפסת נכון, אחרת שלא יודע, אחרת אתה לא תפס, זאת אומרת, אחרת זה באמת יודע.
אה, זה כשאמר דיברנו בשביל שעבר על הידיעה ובחירה, הרב טוען בעצם ייתכן איזשהו לא, כי תפוס את שתי היגדים בצורה נפרדת אי אפשר, כי זה
בהנחה, אני לא בטוח, אבל בהנחה שהסתירה ביניהם היא סתירה ברמה הלוגית, זה שאלה שאולי יש לדון בנפרד, אז אתה צריך לוותר על אחד משניהם. או על הבחירה או על הידיעה, וברור שצריך לוותר על הידיעה במקרה כזה, ולא על הבחירה. אז בגלל שהידיעה לא כתוב בשום מקום שהקדוש ברוך הוא יודע. בחירה זה מושכל ראשון, אז אם אתה מצווה, אז ברור שאתה בוחר. אם אתה לא בוחר, בשביל מה אתה מצווה? זה שהקדוש ברוך הוא יודע, זה איזשהו טיעון פילוסופי שאפשר לקבל, אפשר לא לקבל, אפשר להתווכח עליו. ואכן התווכחו עליו. טוב.